יש לנו בחיים תנועה. כשאנחנו נושמים, אנחנו ממלאים אוויר, אז הריאות גדלות והדפנות שלהם רחוקות אחת מהשנייה. הצלעות נפתחות, הכתפיים מתרחבים, הכל מתרחב. וחייב להתכווץ חזרה כדי להתרחב עוד פעם. וככה כל דבר, העבודה שלנו בעצם זה לעשות, זה ברצוב השוב, זה לעשות את החיבור. אבל כדי לעשות את החיבור, אנחנו צריכים לראות כל פעם שני דברים נפרדים, לעשות ביניהם את החיבור. עכשיו, בדרך כלל, איך שזה קורה, זה קורה בתודעה. זאת אומרת, העבודה שלנו זה תמיד לעשות את החיבור, לא לעשות את ההפרדה. אבל כדי לעשות נכון את החיבור, אנחנו צריכים להבין שזה זה זה, וזה זה זה, ולא להתבלבל. כאן למשל למדנו, בעצם כל התורה הזאת, כל התורה הזאת, הנקודה של התורה, זה לחבר את המוח ואת השכל עם קבלת המלכות שמיים. לעשות חיבור, אבל כדי לעשות חיבור אני צריך קודם להבין מה זה אומר עבודה של מוח, מה זה אומר עבודה של קבלת המלכות שמיים. ואחרי שאני יודע כל אחד לחוד, אז אני יכול לחשוב איך מחברים אותם נכון. אחרת, אז זה לא יוצר חיבור, זה יוצר תערובת, זה יוצר בלבול. יש מה שנקרא חיבור, התכללות, יש מה שנקרא ערבוביה. ערבוביה זה חיבור לא נכון, כל אחד מבין. רבנו הגדיר כאן את השכל בעבודת השם, שזה דבר שצריך, אנחנו אמורים ללוות כל תופעה עם הסתכלות לעומק, עם קודם כל לזכור שזה בא מעת השם יתברך, זה דבר ראשון. ואחר כך, באופן כללי, לזכור שזה בא מעת השם יתברך, ולהבין למה אני הייתי צריך לפגוש את הדבר הזה. אז קודם כל צריך, העבודה של השכל זה שני דברים. קודם כל לזכור שהכל בא מעת השם. לזכור שהכל בא מעת השם בהשגחה פרטית, זה כבר הדבר השני. זה לא סתם שאת כל אלה ידי עשת, את כל אלה אני בראתי. לא זה הנקודה. הנקודה היא למה בנקודת זמן מסוימת אני הייתי צריך לראות פה ולראות את הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא מדבר עלינו כל הזמן דרך כל דבר. אז השכל שבכל דבר זה אומר שני דברים. זה גם אומר את החיות שיש בכל דבר, כמו שמביא את הפסוק החוכמה תחיה, וגם מה זה אומר לי. יש כאן איזו אמירה, אם אני פוגש משהו. כן, מה?
אני זוכרת שפעם למדנו ליקוטי מהר"ן, ואמרת שם שדווקא לא צריך כל דבר לנסות לחפש.
לא צריך כל הזמן לחפש, אבל צריך להבין, בלי לחפש, בלי לחטט יותר מדי. שם הוא כותב, בתורה נ"ד, הוא כותב שאם בן אדם מתחיל להאמין באמונות תפילות, וכל הלא שנופל לידו הוא מבין שמסכימים לו, וכל עורב שהולך וצועק אז הוא מבין שלא מסכימים לו, וכל מיני דברים כאלה, זה אסור. פה הוא נוגע בדרכי האמורי. אבל בדברים שהוא רואה שכאילו, אני סיפרתי כמה סיפורים אז. יש לי חבר, קוראים לו דוד, אמא שלו קוראים לו מיריה, קוראים לה מיריה. הוא סיפר שהוא נסע פעם לרשבי, נכנס בחצר, הוא שומע איזה סבתא עומדת על הציון וצועקת, ושדוד בן מרים יחזור בתשובה שלמה. בדיוק הוא נכנס. נו, פה הוא לא חיטט, הוא רק, אתה יכול להיות מישהו אחר, לא היה שם לב, עומד שם איזה סבתא, זה בטח לא אני, זה מישהו אחר. אבל למה אני שקוראים לאותו שם, לא זוכר מה היה, מישהו סיפר שהוא עבר פעם מתחת למרפסת, בבית ברמת גן. הוא שומע שאמא צועקת, יוסי בוא הביתה! והוא קוראים לו יוסי. אז עשה לו ערעור תשובה. וככה יהודי צריך לחיות. זאת אומרת, המובן מאליו זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וכל דבר צריך לעורר את הקשר הזה. אנחנו חיים בעולם שכל דבר משכיח את הקשר. פה שומעים זה, פה שומעים זה, ברגע אחד כבר נמרחים. אז זה קודם כל, זה עבודה של השכל. עבודה של השכל זה להיות ערני, לשים לב, שימו לבבכם. להתבונן, לדעת, להבין. העבודה של קבלת עול מלכות שמיים זה עבודה אחרת. זה עבודה של... אם אני מבין שאמרו לי משהו, אני צריך לקום ולעשות את זה. וגם לכתחילה, כל מה שאני הולך להבין, אם אני מתיישב עם ספר, כתוב בתהילים, אז אמרתי... במגילת ספר כתוב עליי. איך אמרת, איך מתחילה
פסוק? אז אמרתי, הנה באתי.
הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי. כתוב בליקוטי מרן, יהודי שמתיישב ככה ללמוד, סימן שיש בו יראת שמיים. מתיישב עם ספר, ואותו דבר אם הוא מתיישב עם סידור, עם תהילים, אז זה טוב מתי שיש מוחין בקטנות. מתי שיש מוחין בגדלות, אז הפסוקים מדברים עלינו לבד. אבל כשיש מוחין בקטנות, והבן אדם שום דבר לא מדבר אליו, אז הוא צריך פשוט להגיד לעצמו, זה מדבר עליי. זה לא מדבר עכשיו על כולם. אין לי מספיק מוח בשביל להבין שהדבר הזה מדבר על כולם. זה מדבר עליי. אני הנושא. מדברים עליי. ברגע שהוא נכנס לזה שמדברים עליו, אפילו שאין לו זמן ואין לו כוח ואין לו כלום, אבל בכל אופן זה עושה לו משהו. הוא יכול להתחבר. אבל החיבור הזה הוא החיבור הקטן, הוא החיבור של המלכות. הוא לא חיבור של הבנה והשגה. מה פתאום מדברים עליי? יש כל כך הרבה... כל העולמות. אז מה פתאום? לא, יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. מדברים עליי, אני. כי מתי שבן אדם במוחין בקטנות, בין כה וכה, או שיהיה לו את זה, או שיהיה לו שום דבר. אז הוא חייב את זה. זה המלכות. וכנגד זה החוכמה, זה בדיוק הפוך. זה לראות את התמונה הגדולה ולראות את ה... להבין את הכל, להכיל את הכל. זה עבודה אחרת. עכשיו, העבודה של התורה הזאת זה לחבר את הגדלות עם הקטנות. אז קודם כל, למה צריך לעשות את זה? מה העניין? כי לפעמים בלי הקטנות אין סיכוי שנתחבר לגדלות. הגדלות תישאר תמיד מעל ומעבר, היא תמיד תישאר בתיאוריה. השכל הוא אור גדול ואי אפשר לקבל אותו. אפשר לזהות אותו, אבל אי אפשר לקבל אותו. זה כמו שאיזה מדען יבנה איזה טלוסקופ חדש, והוא יראה עוד איזה ארפילית מעבר לא יודע לאן. כלום. מה זה יעשה להם? אף אחד לא יתייחס. זה אפילו לא... זה לא מגדיל בעינינו את הבריאה, זה כל כך מנותק. או כמו שיגידו למישהו שאף פעם לא טיפס על הרים, יראו לו איזה בחור שטיפס על האברסט. הוא לא מכיר בקושי של טפס על הרים. הוא קטן מדי בשביל להכין גדולה כזאת. אותו דבר, אם אנחנו נסתכל רק על הגדול, הלב שלנו נשאר בפורמה הקטנה, בפורמט הקטן. לעומת זאת, אם נהיה רק בקטן, אז יש שני דברים שליליים. קודם כל, לעולם נשאר בקטן ואף פעם לא נתפתח, אף פעם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקדם. הוא לא רוצה... כן, צריך לעשות תשובה. פעם מישהו אמר שאינני רשאי לזחול, זה בדיוק הגימטריה של המילה תשובה, זה פלא. תעשו חשבון, אני בדקתי, זה נכון. זאת אומרת, אם אדם זוחל, והוא לא, הוא לא זז, והוא לא עושה עם עצמו שום דבר, הוא צריך לחזור בתשובה, על זה גופה צריך לחזור בתשובה. על זה שבן אדם עושה במקום דרוך, הוא לא מנצל את הכוחות שהשם נתן לו, על זה עצמו צריך לחזור בתשובה. לנצל את הכוחות שהשם נתן זה להכניס גם בקטנות את הגדלות. אז קודם כל, הקטנות מצד עצמה היא לא טובה. היא טובה בתור הישרדות, אבל היא לא טובה להישאר שם לעולם ועד. אם בן אדם כל החיים שלו יתפלל רק עם זה שמדובר רק עליי כל הזמן, זה לא טוב, זה לא נכון, זה ברור. עכשיו, גם הגדלות עצמה סובלת. אנחנו צריכים להבין שמחברים את החוכמה עם המלכות לא רק לטובת המלכות, אלא גם לטובת החוכמה. כי אם הכוח העליון לא יורד למטה ולא נותן את מה שהוא יכול למי שמתחתיו, אז הוא נשאר ריק מתוכן. הוא כאילו נברא בחינם. זה כמו נשמה שלא יורדת לגוף. ויש שלמות בשני העניינים. זאת אומרת, למלכות יש גם שני שלמויות. קודם כל יש לה את המלכות שמקבלת את החוכמה, יש לה את השלמות. חוץ מזה יש לה את השלמות שהיא גורמת לחוכמה, את השלמות של החוכמה. ככה זה גם בין בני אדם, זה ככה. רב ותלמיד, היא תלמידה יותר מכולם. הרב מקבל שני דברים והתלמיד מקבל שני דברים. הרב מקבל את זה שהוא זוכה להשלים את התלמיד. זה השלמות שלו. הוא עושה את התפקיד שלו. וגם מתלמידה יותר מכולם, כשהוא משפיע, אז מאיר לו יותר. כי התכלית זה לתלמיד. ואם הרב נותן לתלמיד, אז השם נותן לו. אם הרב שומר את הכל לעצמו, אמרו על זה משל, כמו מרזב שנסתם, אז לא יוצא מים, אבל גם לא יכול להיכנס מים. כמות המים שנכנסת שם היא מאוד קטנה. אם המרזב הוא פתוח, אז יכול לזרום דרכו כל המים שבעולם. אז הרב מקבל שני דברים. גם מקבל נביאה יותר גדולה, וגם הוא זוכה להשלים עוד יהודי. אותו דבר התלמיד, הוא גם מקבל שפע מהרב, והוא זוכה להשלים את הרב. אז זה החיבור הזה, אותו חיבור יש בין החוכמה והמלכות. ויש לנו את זה בנפש, את שני התכונות של החוכמה והמלכות. ואנחנו אמורים לחבר אותה. ויכול להיות שזה נעשה בזמנים שונים, אבל בסוף זה צריך להתחבר. עכשיו, יש עוד אופן ששני הדברים האלה מתחברים, אבל קודם נשמע מה אתה אומר.
בהקשר הזה.
כן.
מה שאני מבין ממה שנאמר, זה שהעבודה שלנו זה לעשות את החיבור.
כן.
ולא לעשות את ההפרדה.
ההפרדה קורית לבד כל הזמן.
עכשיו, אני באמת רוצה להביא איזה משהו אחר שכאילו רואה בדיוק הפוך. זאת אומרת, שאני בוחר... נגיד אני רואה זה טוב וזה רע,
כן.
בוחר בטוב, במקום הזה מצליח יותר, במקום הזה מצליח פחות, ולאט לאט מתוך המקום הזה החיבור נעשה מאליו. כאילו דווקא ההפרדה היא הדבר שאני רואה אותו.
החיבור נעשה מאליו על ידי המעשים שלנו.
כן.
וההפרדה היא מלאכותית. כן?
זאת אומרת שבעצם, אבל מעשים, כאילו אני לא יכול להגיד אני עושה חיבור, אני יכול להגיד אני לומד להבחין, כאילו, או להרגיש את הלחוש, את העניין הזה, זה טוב, זה לא טוב, ומתחזק, מקבל יותר כוח לבחור בטוב. רואה איפה לא עשיתי את זה, רואה איפה כן עשיתי לאט לאט, מתוך הדבר הזה אני אבנה איזשהו חיבור בפנים שאני לא יכול להגיד אני עושה חיבור, נעשה כתוצאה.
נעשה
אני...
חיבור למה? מה מתחבר למה?
מה ש... לא יודע, המוח והלב, הבנה והעשייה...
כן, אבל ו... יש עוד הבחנה פה, חוץ מכל זה, כל זה נכון. יש עוד הבחנה. למה אני בוחר בטוב? לא, זה, עצם העובדה שאני בוחר בטוב זה ברור לגמרי. למה ובאיזה אופן אני בוחר בטוב? יש כאן שני ברורים. אני יכול לבחור... המלכות יורדת לברר ברורים. בוא נדבר בשפה של קבלה. יש לנו פלטפורמה יכולה להיות משותפת. המלכות יורדת ומבררת ברורים מעולם הבריאה ועולה איתם להצילות. איך כתוב? ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. בחוכמה התברירו, החוכמה מבררת. נכון? בחירה זה בירור. בחירה בין טוב לרע זה סוג של בירור. סוג של בירור. לא בירור, יש בירורים מסוג אחר, אבל בחירה בין טוב לרע זה סוג של בירור. בחירה יכולה להתבצע על ידי האור של המלכות, יותר נכון להגיד על ידי הכוח של המלכות, וברירה יכולה להתבצע על ידי האור של החוכמה. עכשיו, כל מה שאתה דיברת, זה מדובר על בן אדם שבוחר, לא מוגדר למה הוא בוחר, אבל יכול להיות שהוא בוחר עם המלכות, ואז הוא מחבר בתוך העולם של המלכות, ותכף נסביר מה זה, הוא מחבר את המוח ואת הלב ואת הכל. ויש בן אדם שבוחר עם החוכמה. אבל אנחנו צריכים לחבר את שני הבחירות האלה יחד. לא רק את החיבור שהבחירה עושה בתוך אותו קומה שהוא נמצא, זה לחבר את שתי הקומות. זה כמו מתן תורה, זה חיבור עליונים ותחתונים. זה סיפור אחר. זאת אומרת, יש בן אדם שבוחר בגלל שמאוד מאוד ברור לו ומובן לו שככה לא עושים. יש את הדוגמה בתנ״ך שאומר רב שקי, המומר, אומר לאנשי חזקיהו, אם אתם תישארו פה ולא תצאו אליי, אתם תאכלו את צועתכם ותשתו את ממי רגליכם. כך הוא אומר להם. זאת אומרת, הוא משתמש בדימוי שאם בן אדם עומד מול, נגיד, אם בן אדם עומד מול סיטואציה והוא חושב, לעשות את זה, זה מופרע, הוא לא צריך לחשוב, הוא מרגיש. הוא מופרח אצלי כמו לאכול צועה. זה לא בחירה של מלכות, זה לא קבלת מלכות. זה בחירה של הראייה של החוכמה. יכול להיות רמה אחרת שבן אדם בוחר, כמו שנגיד אומרים לו, יש לי בחירה אם להמשיך לישון או לקום לחולה שמצלצל בפעמון. זה בחירה פחות, זה פחות במובן מאליו. זה פחות, זה יותר נמוך. ויש בחירה כמו שבן אדם פשוט קם ועושה ברקס ומתגבר על היצר. זה ממש במלכות, בחיצוניות המלכות. הבחירה האמצעית היא באיזשהו מקום בלב, זה כאילו מופרח אצלו לא לקום לחולה, אבל לא מופרח אצלו כמו לאכול צועה. זה מופרח ביולוגית, זה מופרח מנטלית. ויש דבר שהוא לגמרי לא מופרח, אבל אני בוחר בטוב. כי אני יהודי ירא שמיים. יש לזה הרבה רמות. ככל שעולים יותר גבוה, הבירור הוא נעשה עם יותר אור ועם יותר מובן מאליו. כאילו, זה לא יכול להיות אחרת. זה כאילו מה... לא עשיתי שום דבר. פשוט, מה יכלתי לעשות? אני סיפרתי פה פעם סיפור, זה סיפור שאסור ללמוד ממנו. הייתה פעם שריפה בעיירה. והיה מישהו שרץ להציג ספרי קודש או משהו כזה, ובינתיים בבית הכל נשרף לו. אז אשתו קרא לו לרב, לדין תורה. אז הוא אמר, אדוני הרב, היא צודקת, לא אני, אבל מה יכלתי לעשות? זה ברור. אז זה אצלו, מה שקרה לו, איך נקרא לזה, התיקון, הקלקול, כל אחד איך שיסתכל על זה, זה לא קרה לו ברובד הזה שהוא יכול לבחור. הוא פשוט הרגיש, איך אפשר? אפשר לתת מספר תורה להישרף? מה? בגלל שפה לא יהיה לנו מזרונים? מה אני יכול לעשות? אז עכשיו, זה רמה מאוד גבוהה. אנחנו לא יכולים לחיות ככה כל החיים שלנו. מצד, כן? הרמה הזאת של להתגבר ואיך אומרים, לכתוב עצים כל הזמן, גם ככה אנחנו לא יכולים להיות כל החיים. זה גם קשה לנו. אבל אם מחברים את שניהם, אז העליון נשאר ברקע. והוא נותן כוח שנחזיק מעמד במה ששייך אלינו. ואז מתרחשים כל החיבורים האמיתיים. זה ברור. אני פשוט לא הסברתי את זה עד הסוף. בואו נראה את זה בפנים.
יש הבדל בין בחוכמה התבררו למחשבה התבררו? יש משהו כתוב בזוהר, במחשבה התבררו?
לא, לפעמים המחשבה יש לה בזוהר, אתה יודע, אומרים שבגמרא תלוי איפה החמרה נמצא, אם הוא בערובה הוא חמור, אם הוא במרתף הוא יין. אתה מכיר את זה? בזוהר מחשבה זה לא ברור, צריך לראות מההקשר. איפה שכתוב נגיד מחשבה ויובלה לא התפרדו לאלמין, זה מחשבה זה חוכמה. איפשהו שם את המחשבה עם הדיבור ביחד, למשל, אז מחשבה זה מחשבה. זה לא חוכמה. וכשם שהוא כותב מחשבה התברירו, אז הוא מדבר על החוכמה. זה צריך בכל דבר לגופו של עניין.
סליחה?
כן.
איך זה חוכמה?
בדיוק הוא התחיל לעשות רעש עכשיו.
איך זה חוכמה?
אה, הוא הפסיק.
אוקיי. אני צריכה להבין
לי זה. לא, הוא הפסיק, הוא הפסיק.
איך זה חוכמה?
כן.
אם זה דבר שאני לא מפעילה בשביל משהו.
נכון, חוכמה זה לא אינטלקט. בשביל זה אמרנו חוכמה ולא בינה. חוכמה זה בהירות. כל כך בהיר, חוכמה זה בהירות. עצם החוכמה זה בהירות. מתוך הבהירות הזאת לפעמים נופלים לנו הסימונים לתוך ההכרה, ואז אנחנו בונים על זה מבנים שלמים. זה כבר הבינה. אבל עצם החוכמה זה בהירות.
בהירות שאין לי מהשאלה.
עכשיו, בהירות זה, בהירות זה לאו דווקא בהירות במוח. זה בהירות. כמו בחושך אני מרגיש אחרת, באור אני מרגיש אחרת.
אז זה לא כוח.
זה אור.
זה אור.
זה אור. במלכות זה יותר כוח.
במלכות, אז מה הכוח שם?
במלכות יש את הכוח של הכתר. השורש של המלכות זה הכתר, יש את הכוח של הרצון. אני רוצה. אני רוצה, יכול לשבור את כל הקירות. כשזה כוח, במלכות יש יותר כוח מאשר ברוחמה.
אבל איך אני יודע מה אני רוצה? צריך להיות גם
מחשבה של... איך לדעת מה לבחור?
מה אני רוצה?
מה לעשות? לא למה לעשות. מה לעשות? על זה צריך חוכמה מסוג אחר, על זה צריך את התורה. זה עניין אחר. גם התורה נקראת חוכמה, כי בתורה, תורה שבכתב, בתורה שבעל פה, מקביל לחוכמה ובינה. בתורה שבכתב הכל מובן מאליו. אין בעיות שם בכלל. תורה שבעל פה זה מקביל לבינה. אז צריך את החוכמה, ואת החוכמה ואת הבינה, בשביל לדעת מה לעשות. אבל האופן שאני בוחר, מדוע אני בוחר, באיזה מצב נפש אני בוחר, אז בזה יש, זה, אם מהירה אצלי החוכמה, אז נגמר הסיפור. זה לא ביטול לבחירה. כי אפשר לרדת מהמקום הזה. אם לא הייתי יכול לרדת, אני יכול לסגור את עצמי מהחוכמה. בן אדם יכול ללכת במודע ולשקוע בתאוות, והחוכמה לא תדבר אליו. אבל כל זמן שזה מאיר לו, אז אין לו בעיות. במלכות יש לו בעיות. לשמוע בכל מלך זה קשה. והעבודה כאן זה לחבר את שניהם. עכשיו יש עוד היבט שהזכרתי קודם, עוד היבט במינורי לגמרי, הרבה יותר קרוב לחיים שלנו, זה תורה ותפילה. כל תורה, כל מה שלומדים, כל תהליך של למידה, גם אם לומדים סידור, תהליך של למידה מול תפילה, מול בקשה, זה מקביל באופן אחר מול החוכמה והמלכות. כי בתהליך של בלמידה, מה שהלמידה עושה לי, היא כל פעם מרימה אותי למקום יותר גבוה. היא נותנת לי להסתכל ממקום יותר גבוה ויותר עמוק על המציאות. בתפילה אני עומד, התפילה לא מרימה אותי. התפילה מרימה אותי מבחינה רגשית. אבל התפילה לא מרימה אותי מבחינת ההסתכלות על המציאות. התפילה שמה אותי במקום שאני אומר, אבא, אני פה, לכאן תשלח לי עזרה. זה ברור? עכשיו, הבן אדם לא יכול לעמוד רק על תפילה. כי לא תמיד הוא יכול להישאר פה, לפעמים הוא חייב כבר להתקדם, ואם הוא יישאר מעבר לזמן שניתן לו, אז זה כבר לא, אסור לו להישאר, כמו שאסור להשאיר ילד כיתה יותר מדי. לא יהיה לו חיות במקום הזה, הוא חייב להתקדם, אז לכן הוא צריך את הלימוד. ומצד שני, אם יש לו רק את הלימוד, הלימוד עושה מהלכים ארוכים ארוכים ארוכים. בינתיים אני לומד דבר חדש, אבל אני תקוע במדרגה הקודמת. מה יעזור לי בינתיים? רק התפילה. אז לכן זה עוד היבט של חיבור של חוכמה ומלכות. כן.
יש אפשרות לגרום לחוכמה יותר להעיר באופן שאני צריך להילחם כל הזמן?
ודאי שיש אפשרות. אפשר להגדיל, ואפשר להגדיל את האור של החוכמה. אין מצווה מן התורה להילחם עד שנחנקים. ממש לא. העניין הוא שזה לא צריך להיות תנאי. על זה אנחנו מדברים. בלי התנאיה. להפך, העיקר ההתעסקות צריך להיות עם האור, לא עם הכוח. כשיש אור, אז לא סוגרים את העיניים ומתחילים לגשש. אז גם בעבודת השם ככה. אם זה נכון בחיים, אז גם בעבודת השם זה ככה. ואפשר להגדיל את האור. אבל שם טוב אמר שעיקר העבודה זה כאילו העולם הוא כולו מוקף קירות וצריך לשבור בלוק החוצה שייכנס קרן אור ואז יראו את הידית של הדלת ואז יפתחו את הדלת ואז יהיה אור בכל העולם. אז גם ולשבור בלוק החוצה זה עבודה של כוח. זאת אומרת שגם הדברים שעושים בכוח המטרה שלהם להגיע לאור. זה הלכתחילה. אף על פי כן מה עושים כשאין? אז משתמשים בכוח שעומד ברקע. זה כוח שעומד מאחורי הקלעים. אור שעומד מאחורי הקלעים. הוא נותן לי כוח במקום שנראה לי שכבר נגמר הכוח. זה קורה, זה קורה מי שהולך לצדיק. ואחרי שנתיים פתאום הוא נתקע למעצר הרע באיזה מקום. אין לו את האור שהיה לו אצל הצדיק. אבל יותר קל לו להתגבר. למה יותר קל לו להתגבר? מה שמי שלא היה. למה? למה יותר קל לו להתגבר? בגלל באיזשהו מקום בנפש נקלט אצלו שכל הסיפור הזה זה עין ואפס, אין בעיה להתגבר על זה. כשהיה לו אור, הוא ראה שזה גפשושית. עכשיו הוא חושב שזה הר ענק וקשה לקפס, אבל יש לו איזה זיכרון עלום שבעצם זה כלום. אז עם הכוח הזה הוא יכול לטפס, יהיה לו קשה, אבל הוא יצליח. זהו, עוד אחד.
אחד הדוגמאות שנתת על החיבור,
כן,
זה הנשמה והגוף. אמרת שזה,
נכון,
טוב, זה לא טוב לנשמה אם היא לא מתקדמת.
נכון, נכון.
ואני רוצה לשאול למה זה לא טוב לנשמה, וגם אם יש נשמות שזה כן טוב להן.
נשמות שאין להן שליחות להגיע לעולם, זה טוב להן. אני לא יודע אם יש כאלה. אבל לא טוב לנשמה אם היא לא זוכה לקיים את רצון השם. ורצון השם הוא פה. זה בגדול, רצון השם זה שיהיה חיבור של כל העולמות, של הכל הכל, שהכל יאיר בכל מקום. ואנחנו מופקדים על הפרויקט. וכל פעם שנשמה יורדת לגוף, אז חלק מזה כבר נעשה בעצם העובדה שנשמה ירדה. אפילו אם עוד לא התחילה לעשות עם עצמו שום דבר. אז בוא נראה את זה בפנים. אז היא מקבלת את המלכות שהיא בחינת נון, חיות מן החוכמה שהיא בחינת חטא, ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. זה לא כל כך קורה מהר, שנעשה האור של המלכות בדיוק כמו האור של החוכמה. זה בשלבים. אבל התכלית זה להגיע לזה. זאת אומרת, התכלית זה חיבור לא רגיל. זאת אומרת, שמצד אחד אני אוכל להיות במקום עם מוחין דקטנות, זאת אומרת, יכול להיות שאני בדרך, או לא ישנתי כל הלילה, או לא ישנתי שתי לילות, וכל זה. מצד אחד שאני מאוד טרוד וכל זה. מצד שני, יהיה אצלי מובן מאליו, במצב שלי הזה, כל מה שמובן אצלי מאליו כשהאיר רבי החוכמה. זה נקרא שנעשה אור הלבנה כאור החמה. זה לא אומר שאני כרגע באופוריה. אני למטה, אני לבנה, אני לא חמה. אבל שזה אותו דבר מבחינת הנחישות והביטחון, זה לא קורה ביום אחד. אבל זה קורה. בסוף זה יכול לקרות. וכשזה קם, זה נופל. ואז נופל ונתבטל מלכות הרשעה. מלכות הרשעה זה הרי בדיוק להפך. זה קבלת עול לתרבות, לאמירה של העולם, לעשיו. ועל זה נאמר, כמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. היינו על ידי דרכי השם, היינו התורה, שהתורה הרי כוללת גם את החוכמה וגם את המלכות. התורה הרי מדברת על כל המצבים. כן? יש בתורה גם את הלכתחילה, יש בתורה גם את הדיעבד. אפשר לקיים את התורה גם מתי שבריאים באופן כזה, וגם מתי שחולים באופן אחר. גם העשיר יכול לקיים את התורה, וגם העני יכול לקיים את התורה. גם החכם יותר וגם החכם פחות. בכל, כולם יש אחיזה בתורה, וזה דרכי השם באמת לשון רבים. אבל שם טוב אומר עוד נקודה, זה נפס בכתר שם טוב. הוא אומר שאפילו אותו בן אדם עצמו יש לו דרכי השם בלשון רבים. כי כל בן אדם, כל יום הוא קם על צד אחר, וכל אחד צריך לעבוד את השם בכל האופנים שהוא רק יכול. אז זה לא צריך להתבלבל. אתמול הייתי ככה והיום אני ככה, אבל תחפש מה אפשר עכשיו לעשות לטובה. באותו רגע. ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בהם, וההדגשה היא על הלכת. גם התורה מתחילה עם אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. לא לעשות במקום דרוך. כאילו להיות באותו מקום, להתקדם כל הזמן. עצם הקדמה, ההתקדמות הזאת, דורשת את החיבור שלמדנו עליו. צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. עצם זה שהצד הטוב מתקדם, זה נותן מכה לצד הלא טוב. כל ש... איך כתוב שם? חיבור לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. זה גורם פירוד לרשעים. על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות דקדושה, מה כאן? הצדיקים דבקים גם בחוכמה דקדושה, אבל הם לא מבטרים גם כשהם לא יכולים להתחבר לחוכמה, כשהם יכולים סך הכל להתחבר למלכות, הם לא מבטרים. רבנו אמר פעם, יהודי צריך להיות כך, לא לוותר על המדרגה הגבוהה ביותר ולא ליפול מהמדרגה התחתונה ביותר. זה ברור, זה בשני זמנים שונים כמובן, אבל לאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך. על ידי זה הצדיקים מתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה. ופושעים ייכשלו בם, בחינת מלכות הרשעה, בחינת היצר הרע, שנופל ונכנע על ידי התורה כנזכר לב. עדיין הוא לא עובר מן העולם, הוא רק נופל ונכנע, הוא יכול לקום. הבחירה לא מתבטלת. אבל להכניע אותו, זה החידוש שיש כאן. להכניע אותו זה לא תמיד רק על ידי מלחמה חזיתית. אפשר להכניע אותו, בעיקר צריך להכניע אותו על ידי שמגבירים את הטוב. לא על ידי שמתעסקים עם הרע. עם הרע לא צריך להתעסק. עכשיו, מה יוצא כאן, מבחינה מעשית? איך מקיימים דבר כזה? איך מקיימים את זה? התשובה היא דווקא, היא לא בעייתית כל כך. בכל רגע נתון, איך שאפשר. יש רגעים נתונים שבהם אפשר לשמור על הגחלת, מה שנקרא, לשרוד. ויש רגעים אחרים שבהם יש פתח שאפשר להתקדם. וצריך תמיד להיות ערני, לראות תמיד את הדבר ששייך באותו רגע. מתי שלומדים צריך ללמוד, מתי שמתפללים צריך להתפלל, מתי שנמצאים בשוק והיצר הרע מגיע, אז צריך לדעת איך להתנהל איתו. לא להתפעל משום דבר, ותמיד להחזיק ראש על הכל. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. פה מתחיל עוד פרק, זה לא מחולק לפרקים, התורה הזאת, מתחיל פה עוד פרק. אז אם כבר שמתקבלים כל התפילות והבקשות, הבקשה שיהודי מבקש למטה, ושהקדוש ברוך הוא מקבל אותה, מאמץ אותה אליו, זה עוד פעם חיבור של המטה עם המעלה. הקדוש ברוך הוא מסכים עם היהודי ואומר, למרות שאפילו אם זה רק, אם רק נהיה בעולם אחד יותר גבוה, אז כבר יכול להיות שכל הבקשות האלה יצחיקו אותנו, מה שאנחנו מבקשים. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא יורד עד אלינו, כמו שאנחנו יורדים לילד קטן, ירידה הרבה יותר גדולה מה שקדוש ברוך הוא יורד אלינו. הוא רוצה לעשות לנו נחת רוח, ובגלל שאנחנו עושים את העבודה של החיבור של החטא והנון, אז הוא גם מחבר את החטא ואת הנון. הוא נותן אל תוך התפילה שלנו, הוא נותן תוכן מהמקום הכי גבוה. מבחינה מעשית, היהודי צריך תמיד לבקש את מה שחסר לו. הוא לא צריך להתבייש עם מה שחסר לו, הוא לא צריך לחשוב, וואי, אם הייתי יותר חכם זה לא היה חסר לי. זה שקר. עכשיו אני לא חכם וזה מה שחסר לי. אבל על ידי זה הוא יהיה באמת יותר חכם, ובתפילה הבאה הוא כבר יבקש משהו אחר. אני מבקש משהו יותר עמוק, יותר גבוה. כי עיקר מה שאין התקבלים הבקשות הוא מחמת שאין לדברים חן, ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו. למה אין חן? לגאווה אין חן. סיפרתי את הסיפור על אותו אחד שאמר לו לתפור את כל התפירות עוד פעם. אתם זוכרים את הסיפור? הוא היה חיית, והחזירו לו את כל העבודה שהוא עשה. אמר לו הצדיק, תפרום את הכל ותתפור על אותה גזרה עוד פעם את הכל. אז קיבלו את זה ממנו, הוא קיבל המון הזמנות וזה, והלך לצדיק, שאל אותו מה זה, אמר לו, לגאווה אין חן, אתה ידעת שאתה החיית הכי טוב באזור, אז כשהחזיקו את העבודה שלך ביד, לא היה לזה חן. עכשיו תעשית את זה עוד פעם עם לב נשבר. אז עכשיו היה לזה חן. וכשיהודי עומד עם לב נשבר, והוא יודע שכל מה שהוא מבקש, יכול להיות שזה, אסור להגיד, זה שטויות, כן? ואף על פי כן הוא מבקש, והוא אומר, אבל זה אני עכשיו פה, אין מה לעשות. אז התפילה הזאת היא אמיתית ויש לכם. אבל אם הוא מוישה גרויס, והוא רוצה דווקא להיות חכמולוג, אז אין חן. אם הוא לא עושה את החיבור, אם הוא עושה חיבור מזייף, אז אין חן לתפילה שלו. זה כלל גדול שאף פעם בעבודת השם אין כאילו. זה ברור? אפילו במקום שכתוב שיעשה את עצמו כאילו, אז זה צריך להיות באמת, לא בכאילו. עיקר מה שאין התקבלים הבקשות הוא מחמת שאין לה דברים חן. ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו, כי אינו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. מחמת שאין להבקש חן שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. אבל על ידי התורה, שעל ידי זה נתחברים ונתקשרים הנון והחט, כנזכר לב, ונעשה חן, ועל כן נקראת התורה יעלת חן, שחזל דרשו את זה שהיא מעלה חן על לומדיה, ואזי זוכה שדבריו הם דברי חן, ואזי נתקבלים דבריו ובקשותיו כמו מי שמדבר דברי חן, שנכנסים הדברים בלב המתבקש, דיינו זה שמבקשים ממנו. עכשיו כאן בקטע האחרון, רבנו מוסיף עוד נקודה שהיא בעצם כוללת את כל מה שהיה כתוב קודם. מה, יש הבדל אחד בין תפילה לתורה, הבדל מאוד חשוב שאנחנו לא שמים לב אליו. עמוק יותר מכל מה שעומד בבסיס. מי מקשיב למי בתפילה ומי מקשיב למי בתורה? חשבתם על ההבדל הזה פעם? כשאנחנו מתפללים, מי מקשיב למי? השם מקשיב לנו. כשאנחנו לומדים תורה, מי מקשיב למי? אנחנו מקשיבים לו. כתוב בפרקי אבות שהוא מקשיב ללימוד שלנו, אבל כל הלימוד כולו זה להקשיב לו. אם אנחנו מקשיבים להשם, אנחנו מעוניינים לשמוע מה הוא רוצה מאיתנו. זה עצמו חיבור של החוכמה והמלכות. כי ההקשבה שלנו והביצוע שלנו זה המלכות. זה הרובד שלנו, אנחנו לא יותר מזה. אבל מה התוכן של הדברים שאנחנו מקשיבים אליהם זה החוכמה. זו חוכמה אלוקית, היא עוברת דרך צמצום גדול, כמו שבתוך גרעין יש את כל העץ. אבל זה לא משהו אחר. זה ברור? אז זאת אומרת, שאם יהודי לומד תורה, הוא עדיין אפילו לא יתפלל אפילו תפילה אחת. אנחנו עושים את זה כל בוקר. אנחנו לומדים עוד לפני התפילה. לפני זה אומרים ברכת התורה. אז בעצם אנחנו מתפללים עוד לפני. אבל בגדול אנחנו לומדים, אומרים ברכת כהנים, אומרים פרשת התמיד, יש דברים שזה אלמנטרי, אז אומרים לפני התפילה. גם בתוך סדר התפילה, עיקר התפילה זה תפילת עמידה, זה 18. וכמה תנ"ך וכמה תורה אומרים עד שמגיעים ל-18, כל כך הרבה. זאת אומרת, יהודי לומד תורה עוד לפני שהוא מתפלל. עצם זה שיהודי לומד תורה, הוא פותח את השערים של התפילה. למה? כי הוא עושה בתוך עצמו, הוא עושה את החיבור. זאת אומרת, אני מספיק שווה בשביל להקשיב לקדוש ברוך הוא ולקיים את הרצון שלו. אז אני גם מספיק שווה שהוא יקשיב לתפילה שלי. זה ברור? אני שם את עצמי במקום אחר, אני כבר לא סתם איזה מישהו זרוק. אני אחד שהקדוש ברוך הוא בחר לדבר אליו, והוא דורש ממני להקשיב להוראות שהוא נתן ולבצע אותה. אז זה כבר סיפור אחר. אז אם חסר לי משהו, אז זה באמת חסר. למרות שאם הייתי בעולם יותר גבוה, זה לא היה חסר לי, אבל צריך לעשות את ההוראות פה. צריך להיות פה. פה זה חסר לי. לזה נתקבלים דבריו ובקשותיו, כמו מי שמדבר דברי חן, שנכנסים הדברים בלב המתבקש, אני זה שמבקשים ממנו. וזה בחינת תף. אנחנו מגיעים עכשיו למילה נחת. החן והתף, הנון, ואחרי זה החטא, ככה זה הולך הסדר. למה, אנחנו מתחילים מלמטה. אחרי זה מגיע מלמעלה משהו, וביחד זה נחת. היינו, על ידי שנתחברו ונתקשרו החן, החטא והנון, ונעשה בחינת חן, על ידי זה נעשה בחינת תו, שהוא לשון חקיקה ורשימה, כמו שכתוב, יתבית התו, איפה זה חקוק? אז תכף נראה, זה חקוק, אם בחוקותיי תלכו, שם כתוב חוקותיי לשון רבים, זה שתי חקיקות. הקשר האמיתי בין הקדוש ברוך הוא חקוק אצלנו בלב, והוא חקוק אצל הקדוש ברוך הוא בלב. סמני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. אנחנו אומרים בתפילין שלנו כתוב שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, בתפילין שלו כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כביכול. תפילין שלו. מה העניין? שהוא לשון חקיקה או רשימה, כמו שכתוב, יתבית התו, כי על ידי החק נחקק ונרשם מקום בלב המתבקש לקבל הבקשה. כי על ידי החן התקבלו דבריו. ובצורה כזאת אנחנו נחקקים בלב העליון, ואז במקביל זה נחקק גם בלב שלנו. וההבדל אם דברי תורה נחקקים אצלנו או לא, זה הבדל גדול. מה זה עניין שדברי תורה נחקקים אצלנו? זאת אומרת שלא נשאר רק בתורה, אלא שגם נתפלל על זה. ואז זה נחקק. ומה ההבדל בין דבר שרק נמצא, שמענו אותו, לדבר שהוא חקוק? ותכף נראה, יש כאן שתי לשונות, גם חקיקה וגם רשימה. אבל קודם כל, דבר שהוא חקוק הוא לא כל כך מהר מתפוגג, עובר. וזה קשור הרבה עם הזיכרון. אנחנו כמה פעמים שכחנו ספירת העומר בחיים שלנו? כמה פעמים שכחנו לאכול ארוחת ערב בחיים שלנו? שכחנו, לא שלא היה לנו אפשרות, או שהיינו סביעים עוד מקודם. כמה פעמים שכחנו? כמה פעמים שכחנו שקר לנו? לא שיהיה קר אחר כך, שעכשיו קר. או כמה פעמים שכחנו שאנחנו צמאים? יכול לקרוא, פעם היינו מאוד 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 עסוקים, זה לא קורה. למה שוכחים ספירת העומר ותפילת מנחה וכל מיני כאלה? למה? מה העניין? כי זה חקוק וזה לא חקוק. מה שחקוק לא שוכחים. אז זה לא רק ההבדל אם שוכחים או לא שוכחים. ההבדל הוא איך זה, איך אנחנו מחוברים לזה. אם אנחנו לא שוכחים, סימן שגם מתי שאנחנו זוכרים, אנחנו מחוברים אחרת. והרשימה שכתוב כאן, זה שגם חקיקה, לפעמים, אפשר לראות את זה שמשמור בבתי כברות, הרי שם חקוק על המצבה. ולפעמים גם זה, בקושי אפשר לקרוא מה שכתוב. נכון? אבל זה עדיין יותר טוב, זה עדיין נשמר יותר, מאשר אם זה היה רק כתוב, עם עיפרון. וזה שזה חקוק, אפילו מתי שזה נמחק, אז אפשר יותר בקלות לשחזר את זה. זה מה שנקרא שנשאר רושם. רושם כתוב, כל דבר שבקדושה, אם הוא חל פעם על משהו, אז הוא לא זז משם לעולם. זאת אומרת, אם יהודי מתפלל פעם אחת תפילה טובה, שגורמת לכל התורה להיחקק בלב שלו, אז אפילו מה שלא יעבור עליו, החותמת נשארת. וכך כתוב בזוהר, על סימני כחותם, על אותו פסוק, שזה מדובר, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישים אותנו כחותם אצלו, שהוא יחקוק אותנו בלב שלו, הזוהר הקדוש מפרש את זה על האופן ההפוך, על זה שהוא נחקק בנו, כי תמיד זה הולך ככה, אם אנחנו נחקקים בו אז הוא נחקק בנו. אז כתוב שם, אף על גב דאזיל הכה והכה, הדיוק נשתר בך לעולם. אפילו שהיהודי הולך לכאן ולכאן, לפעמים בוחר בטוב, לפעמים בוחר ברע, אבל מה שאני חתמתי, החתמתי בו, זה נשאר תמיד. ועל זה אנחנו אומרים בברכה של הברית, צאצאיו חתם בעוד ברית קודש. הקדוש ברוך הוא חתם את שמו על השבת, יום השישי וירחו לו השמיים, זה יוד כ' וו כ', ועל אבן השתייה בבית המקדש, שת יוד כ', בצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, כתוב שעל עוד ברית קודש שורה עוד יוד של שם הוויה. זה החתימה, וזה חתימה על כל יהודי. והחתימה הנוספת זה התפילה. אם בן אדם מתפלל תפילה מעומק הלב, אז כל מה שהוא למד וכל מה שהוא מתפלל על זה, זה נחקק בלב העליון, וכנגד זה הדברים האלה נחקקים גם. בן אדם לא יכול מצד אחד להתפלל שהשם יעזור לו, שהוא ישמור את מצוותיו וילך בדרכיו, ומיד אחרי זה לעשות להפך. אחרי שהוא מחליט, הוא יכול מיד אחרי זה לעשות להפך. אחרי שהוא שופך את נפשו בתפילה, זה לא כך פשוט לו לעשות להפך. כי זה נחקק במקום אחר בלב. ושזה כל כך חשוב לצרף תפילה לכל דבר. לא לסמוך על קבלות טובות ועל החלטות טובות וכל זה, זה לא מספיק. צריך להתפלל שהשם יעזור, וזה כתוב בגמרא. שהשם עוזר, בלי שהשם עוזר, אי אפשר להתגבר על היצר. מאיפה מגיע האות תף? כי על ידי אכן התקבלו דבריו נמצא שבחינת אכן חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו כדי שיכנסו דבריו בליבו ויקבל בקשתו, והחקיקה הרשימה זה בחינת תו. תו, הפירוש של המילה תו זה חריץ שעושים לסימן, זה הפירוש המילולי, וזה דברי חכמים בנחת נשמעים. איפה כתוב שתו זה חריץ? אתם זוכרים? והתווית התו על מצחות האנשים הדואגים והנהנחים על אשר נעשה בקרבה בחזקאל. והתווית התו, תעשה סימן, תעשה להם סימן על המצח. וזהו דברי חכמים בנחת נשמעים. חכם אמיתי עושה את העבודה של הנון, הוא מתפלל והוא לומד והוא חוזר לנון, הוא עוד פעם מתפלל, הוא מתפלל שיזכה להבין את הלימוד, הוא מתקפל על אחרי הלימוד שיזכה לקיים את מה שהוא למד. אנחנו מבקשים באהבת עולם גם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ועל ידי זה נעשה הטף, על ידי זה זה נחקק בלב שלו. היינו בחינת חטא הנל והטף הנל, ועל ידי זה נעשים אותיות נחת, ואז נשמעים דברה ונתקבל בקשתו כנזכר לב. כתוב בכף החיים, בכף החיים סופר, על השולחן ערוך. פעם הזכרנו את זה לפני הרבה זמן, שיש שלוש בחינות בתפילה, יש תפילה שנדחית, יש תפילה שמתקבלת, ויש תפילה שנענית. התפילה שנדחית זה צלות עם פסיליים, ויש בזוהר, זה פסולי המוקדשים. היו קורבנות שמכל נשים אותה למזבח וזורקים אותה לצידה, היה שם, זה היה מצטרף, אחר כך הם שורפים אותה. הם נפסלו תוך כדי שחיטה, תוך כדי משהו, קרה להם משהו. תפילה שנפסלה זה פסולי המוקדשים, לא, היא לא מתקבלת. הוא מביא דוגמה, שנגיד בן אדם מתפלל על מישהו שיהיה לו מפלה. אני יודע, הוא רוצה שהוא יישאר לחנות היחידה בכל השכונה שמוכרת חומרי בניין. יש שם עוד חנות, הוא מתפלל שיסגר לו החנות. זו תפילה שנדחית על הסף, לא מקבלים אותה בכלל. יש תפילה שמתקבלת, זו תפילה שהיא עושה תיקון. היא עושה תיקון, כל תפילה עושה תיקון בכל העולמות. מי שמכיר את הסדר של התפילה שכתוב בספרי קבלה, אז כל תפילה מתקנת את כל העולמות בלי קשר למה שהבן אדם הזה מבקש. והתפילה הזאת מתקבלת והקדוש ברוך הוא שומר אותה, והוא שומר אותה לטובת זה שהתפלל. לא תמיד נותנים לו את מה שהוא ביקש, לפעמים נותנים לו משהו יותר טוב. אבל התפילה הזאת מתקבלת. ויש תפילה שנענית. זאת אומרת שנותנים לו בדיוק את מה שהוא ביקש. כאן על התפילה שנענית לא מדובר בכלל. כי התפילה שנענית היא לא באה, היא לא באה דעה שלנו, היא לא תלויה בנו, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב עבורנו. אז זה תלוי בו. אבל כאן הוא מדבר אם התפילה מתקבלת או לא. אם התפילה באה מתוך גאווה, מתוך התנשאות, או מתוך שנאה של מישהו אחר, או משהו כזה, אז התפילה הזאת נדחית, היא לא מתקבלת בכלל. מתי תפילה יכולה להתקבל? כשיש לכם. כשבן אדם בא בהכנעה, הוא בא עם אהבה, הוא בא עם... הוא מתפלל, הוא מבקש גם על אחרים. בעיקר הוא מבקש על עצמו, כי כרגע הוא במוחין דקטנות. אם הוא יהיה במוחין דגדלות, הוא יחפש, יבקש על אחרים קודם. כל הדברים האלה, זה סימן של תפילה שהתקבלה. בן אדם יכול לדעת אם התפילה שלו התקבלה. הוא לא יכול לדעת אם היא תענה, אבל הוא יכול לדעת אם היא התקבלה.
התקבלה זה אומר שהיא, אתה אומר שהיא שמורה לו בכל מקרה.
שהיא שמורה לו, יכול להיות שיקבל...
זאת אומרת שהיא נענה איכשהו.
יכול להיות שהיא יקבל אותה רק... לא יודע מתי, זה לא משנה, אבל היא שמורה, אבל לא רק לו. היא עושה טוב לכל העולם ולכל העולמות. אז מה לא ברור בזה?
לא, בסדר.
אוקיי.
לי לא היה ברור איך בן אדם יודע.
בן אדם יודע איך הוא יתפלל, הוא יודע אם הוא יתפלל עם לב נשבר, או שהוא בא ודפק על השולחן ואמר מגיע לי. צריך... לפעמים מותר, יש סיפור על פנחס בן אלעזר, כשהייתה מגפה, אז הוא לקח את כוזבי ואת זמרי, אחרי שהוא הרג אותם, והוא שם אותם לפני המשכן, ואמר ריבונו של עולם, בגלל שני החבר'ה האלה, 24 אלף יהודים צריכים למות? זה כתוב בספרים שאם מישהו אחר היה אומר את זה, מי יודע מה היה חוטף. לא מדברים ככה. הוא מסר את נפשו על עם ישראל. הוא אמר, כשיקרה לי מה שיקרה לי, לא אכפת לי, אני אכנס לגיהנום, אבל העיקר שהטירוף הזה ייפסק. ואז הקדוש ברוך הוא בחר בו בכהן, לא לדורותיו, כי הוא נולד עוד לפני שאבא שלו נהיה כהן. אז הכהונה לא חלה עליו. אז הוא קיבל איזה שכר. אבל בשביל זה צריך להיות יהודי של מסירות נפש לגמרי, להתפלל תפילה כזאת. אנחנו לא במדרגה הזאת, אצלנו זה שקר. אז אנחנו צריכים להתפלל כמו שצריך. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. שם יעזור שנזכה באמת. שנזכה, תראו כאן את הדברים הכי טובים שבעולם, שנזכה להיכנס לתוך זה, שהדלת לא תהיה סגורה.